שלום, אתם מאזינים לגיימריסט.
פודקאסט הגיימינג של כלכליסט.
אני עמרי רוזן.
אני עמית קלינג.
שחזר אלינו מבידוד, ברוך השב עמית. איך היה בבידוד?
משעמם. אתה פשוט יושב.
יושב, משחק מלא במחשב.
אני רק ביום החמישי גיליתי שגם מותר לי לעשות דברים. אני חשבתי שהעיקרון, זה הבידוד הראשון שלי אי פעם. אני חשבתי שפשוט אמור לשבת על הספה ולבהות. אתה יודע, מה שזה, אתה יודע, זה תמיד מביא אותי לשאלה שמעסיקה אותי המון זמן, שזה, למה אם אתה יושב על הספה ובוהה, אתה בדיכאון, אבל אם אתה יושב על שטיחון, זה מדיטציה.
יפה. ניתן אולי לאורחים שלנו לענות על השאלה הזאת. יש איתנו שני אורחים היום, יש לנו את גיורי פוליטי ודורון אסייסטר, שבדיוק בשבוע שעבר השיקו משחק, בשם בליינד דרייב, נהיגה עיוורת. שלום לכם, מה נשמע עליהם?
סבבה, כל טוב.
תודה שהצטרפתם אלינו. אז אנחנו רוצים לדבר היום בעצם על, על תהליך השקת משחק, אוקיי? כן, יש פה, אתם צוות אינדי, מה שנקרא, שני מפתחים שהוציאו משחק לאוויר העולם, דבר שכבר יותר קורה בישראל, אבל בכל זאת יחסית חדש תעשיית האינדי בישראל, יצא לנו לדבר על זה קצת עמית, היא...
אבל בוא נקדים את המאוחר, איך הלך? זאת אומרת, איך הימים הראשונים שלו בחוץ?
הוא, אתה רוצה לדבר על זה, גיורי? אנחנו, כן. שנה, בוא נגיד, נשלים שנה הבאה. קרייזינס, להוציא משחק זה כל כך הרבה פרטים קטנים, וכשאתה צוות אינדי קטן, בעצם הרבה דברים שאתה לא לוקח בחשבון, פתאום אתה צריך להתמודד איתם. החל מאיך הדף בכל חנות נראה, איך נכנסים האנליטיקס הנכונים כדי נבין שזה עובד, איך אנשים שומעים על זה, איך אנשים מגיעים לזה, פתאום אתה מופצץ במיילים של ספורט או בקשות לפרס, וזה דברים ש... כשאתה באופרציה שמוכנה לזה, אז זה נראה בצורה אחת.
יש מישהו אחר שעושה את זה, אתה מתכוון.
וכשאתה עוד משחק עם הטוויקים האחרונים של האודיו, שתהיה חוויה טובה, אז פתאום שיש לך את הדבר הזה להתמודד איתו, זה כזה...
כן, רגע, אבל אני צריך לעשות את זה, מה אתה שולח לי מיילים?
בדיוק. בכלל, אתה רוצה להיות בהיי.
המשחק יצא לפי-סי ולמובייל, נכון? זה הפלטפורמות שלו?
לפי-סי מק, כן, ו-iOS אנדרואיד.
אז יש המון דברים של הרגע האחרון, והקדמנו את המאוחר, ובואו נלך רגע אחורה. סבבה, בואו נלך ממש להתחלה.
כן, מי אתם, איך אתם נפגשים, איך אתם מתחילים לעבוד? הם הצביעו אחד על השני.
כן, אתם לא רואים את זה.
כן, אז ברוכים הבאים לבליינד פודקאסט.
זה כן.
אז ספרו לנו, כן.
יאללה, אז אנחנו בעצם...
שפת גוף אגב, פחות עובדת במדיום.
תנועות ידיים, זה המדיום שלי. קוראים לנו לאו-פיי פיפל. בעצם אנחנו... קוראים לזה קולקטיב.
אתם שני אנשים.
אנחנו לא רק שני אנשים. בעצם המשחק הזה, כן, הוא בעיקר... שנינו למרות
שאתה... בעצם גם אנחנו קולקטיב, עמית.
מה הקונספט של קולקטיב? אנחנו קבוצה של חבר'ה, רוצים לעשות דברים ביחד, אוקיי. צריכים עכשיו להגיש, בין אם זה הצעה למוזיאון, או פרויקט עצמי תחת איזושהי כותרת, צריך איזשהו שם, ככה נולד הקונספט של קולקטיב. בעצם... גיורי התחיל נראה לי את הקונספט הזה, ביחד עם בת זוג שלו, אדר, אנימטורית. אני הצטרפתי כבר לפני, לא יודע מה, 10 שנים, משהו כזה.
אפילו יותר.
וזה קולקטיב שקם בשביל לעשות מה? משחקים או משהו אחר לגמרי?
עבודות אומנות, אינטראקטיביות, אנימציה.
אבל משחקים היו בתוכנית הראשונית או ש...
לא. אוקיי. לא, האמת שזה המשחק, הראשון ממש שאנחנו מפיצים בפלטפורמות דיגיטליות בינלאומיות. כאילו, לפני זה היינו בעיקר, התעסקנו ב-site-specific installation.
אבל כן אינטראקטיב, זאת אומרת, כן. הקונספט של אינטראקטיב, ביחד עם אנימציה, מוזיקה וחוויות יותר ממדיומים קלאסיים, השילוב הזה זה מה שתמיד עניין אותם, מה שמשך אותי לחבור עליהם.
אז איך באמת עושים את הקפיצה מעבודות, לא איך עושים את הקפיצה, כי זאת אומרת, קפיצה מאוד קרובה מאינטראקטיב למשחק, אבל מה הרגע שבו אתם אומרים, זה כבר לא עבודת אינטראקטיב, זה משחק.
קודם כל, שנינו באים מרקע של גיימרים וחיים את המדיום הזה, וגדלנו על זה, ואני מגיל 8 יודע שזה מה שאני רוצה לעשות משחקים. אבל כיוצר, אתה מתחיל להבין שזה, זה, זה סתם לייבל, זאת אומרת, אתה בסופו של דבר מחפש את את הנרטיב שאתה רוצה להעביר, את הסיפור, את הריגוש שאתה רוצה לתת לקהל, ויש כל מיני דרכים להגיע לזה. לפעמים זה, לפעמים זה באנימציה, לפעמים זה במוזיקה, לפעמים זה באמת במדיום הזה של משחק, שבו, בו יש לו כל מיני דברים ספציפיים ש, שלאו דווקא אתה צריך להכניס או להתמודד איתם כשאתה עושה site specific installation, או, או, זאת אומרת, איזשהו מיצג בגלריה.
אני חושב, רגע, רגע, שנייה, אבל אנחנו פספסנו משהו מאוד חשוב, שהיינו צריכים לפתוח איתו, ובוא נחזור רגע אחורה ונדבר על מה זה המשחק הזה. בכל זאת, כאילו, צריך לתת כל הסיפור וזה, אבל בואו נדבר...
Elevator pitch.
Elevator pitch, זה גם, אני חושב, כאילו, מה שאותי עניין, וגרם לי להתעניין במשחק שלכם, זה כאילו שיש לו קונספט נורא מושך, נורא תופס. זה משחק שמבוסס סאונד בלבד, משחק מחשב, וידאו גיימס, אבל זה אודיו גיים.
כן.
אז בליינד דרייב, כמו שמשתמע מהשם, קל לנחש כבר מה... אני חושב שהאלווייטר פיץ' עושה את עצמו עם, ה, עם השם של המשחק, אבל...
אגב, נראה לי שזה פשוט היה השם של הפרויקט קיובייס הראשון של גיורי, ואמרתי לו, לא נשנים את זה, זה פשוט מסביר הכל. אבל זה, זה באמת התחיל כעוד סקאץ' לאיזשהו איזשהו מיצג אינטראקטיבי. זאת אומרת, זה בעיקר מה שהיה הדברים שעשינו בזמנו. עושים כל מיני סקיצות, מה זה יהיה, נגיד, הקונספט הזה התחיל, אתה אולי יכול לדבר על זה, אבל זה, זה התחיל מפשוט שאלה של איך זה יהיה לשמוע חוויית נהיגה על, על כביש מהיר, בלי שתורא כלום. איך אנשים הולכים להתמודד עם זה? בואו נשים מישהו במושב, נשים לו את החוויה הזאת, אני פעם ראשונה ששמעתי את זה, אני פשוט עפתי 2 מטר אחורה והתחלתי להזיע, כי זה חוויה נורא עוצמתית, כשזה עשוי ריאליסטי.
כן.
למה גיורי נמשך לזה?
תודה, את הסיבה, לחפש, תודה, למתוח את הגבולות של, של סאונד וסאונד אינטראקטיבי, זה באמת התחיל משאלה מאוד פשוטה, איך זה יהיה, זה לא בלי שום מטרה בעצם לאן זה יתפתח.
זה לא היה בנקודת מוצא של בואו נעשה משחק, שבו אתה נוהג על כביש מהיר בעיניים עצומות.
ממש לא.
אז בואו תתארו על את המשחקיות שיש שם היום.
אוקיי, נוסעים.
כן.
אתה נכנס לרכב, אוקיי? בוא נדמיין שנייה שזה קורה במציאות. אתה נכנס לרכב, אוקיי? בתוך הרכב יש אזיקים, אתה לוקח אזיקים, וקובל את עצמך להגה. צעד ראשון. צעד שני.
נראה לי שאתה קושר את העיניים לפני שאתה שם את האזיקים.
יכול להיות. זה כבר תלוי בבן אדם. ואז אתה קושר, שם כיסוי עיניים על העין, על העיניים,
ומחכה.
ואז אתה מקבל טלפון.
פה המשחק מתחיל בעצם.
המשחק מתחיל מזה שהדמות הראשית שלנו, קוראים לה דוני, שאתה משחק בתור, בתור הדמות שלו, מקבל טלפון. טלפון אומר, אוקיי, בוא נתחיל את הניסוי. מה מומי? בלי שיש יותר מדי זמן להתכונן, הרכב מתחיל לנסוע לבד. הברקס לא עובד, הגז לא עובד, כל מה שיש לך זה שליטה על ההגה, אתה לא יכול להוריד כיסוי העיניים, אתה לא יכול לעזוב את ההגה. זה המשחק. המשחקיות היא מאוד מאוד בסיסית, אתה שומע משהו מגיע, אתה נוסע נגד התנועה בכביש מהיר, משהו מגיע מולך, אתה צריך לזוז הצידה.
משחק ארקייד מאוד סטנדרטי.
ימינה או שמאלה, לפי האם, משחקים באוזניות, כן, כדי לשמוע טוב מאיפה זה מגיע.
בדיוק.
כן.
שומעים, עשינו, עבדנו קשה שהסאונד יהיה מאוד מאוד ריאליסטי, ותלת מימדי, ככה שממש
למעשה
מרגישים.
למעשה הם נסעו על כביש מהיר נגד כיוון התנועה עם מיקרופונים.
אז שאלו אותנו הרבה, אם עשינו את זה, אם אנחנו באמת... אז קרוב לזה אולי גיורי בלילות מסוימים הלך עשה
בשדות,
הקלטות.
כל מיני דברים.
שלא נרחיב עליהם פה. אבל כן, היה לנו מאוד מאוד חשוב שזה יהיה מוכר. זאת אומרת שהסאונד יהיה מוכר לכל מי שאי פעם נסע ברכב. בעצם... מעט מאוד אנשים לא מכירים את הסאונד הזה, אבל מעט מאוד אנשים לקחו שנייה את, את, את הזמן להבין מה הם שומעים, איך זה מתקבל, זה פשוט הכל בתת הכרתי.
אתם קודם אמרתם, אנחנו רוצים לעשות משחק אודיו בלבד, או שהיה לכם את הקונספט, ואז הבנתם שהוא רק אודיו, מה...
הקונספט ביסוד היה רק אודיו. זה התחיל מסקיצה מאוד 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 בסיסית. גם זה לא היה אמור להיות משחק בהתחלה, לאט לאט זה פשוט התפתח, וקלטנו שזה מאוד כיף, ואיכשהו זה גדל מלהיות איזשהו אינסטליישן לממש משחק.
אז זאת נקודה שנורא מעניינת אותי.
אבל גם שוב אני קוטע שנייה לפני שתזכור מה רציתי להגיד, ואני אגיד שהפודקאסט הזה הוא לייב, ואנחנו מקליטים ולא עורכים, אבל היום באופן חריג, בגלל שיש לנו... אפשר לשלב בעצם קטע מהמשחק שלא צריך לראות שום דבר, אז באופן מלאכותי, אופיר, טכנאי אולפן שלנו, יכניס כאן טריילר למשחק, או דגימה מהמשחק, עכשיו זה קורה.
היי!
אבל חשבתי שאנחנו חברים.
אז מה רצית לשאול?
רציתי לשאול, בעצם, מה הנקודה שבה אתם אומרים, זה לא אינסטליישן, זה משחק. איפה עובר, איפה אתם חוצים את הגבול? כי ברור שמה שיש עכשיו זה משחק ולא אינסטליישן, כן? אבל מעניין אותי הרגע הזה איפה זה מתנדנד?
אני לא זוכר את הרגע המדויק.
לי זה היה מאוד ברור. וואו, זה כיף. אני רוצה זה כמשחק.
אז זאת נקודה נורא מעניינת, מבחינתי. כאילו,
אוקיי, אז
מה מבדיל בין חוויה אינטראקטיבית למשחק? זה פשוט, זה היה כיף מדי בשביל להיות אמנות.
זה לאו דווקא סותר, אוקיי? אבל הקהל פתאום מתחלף לך בראש. זאת אומרת, כשאני חושב על חוויה אינטראקטיבית, אני חושב, אוקיי, בן אדם עובר באיזשהו חלל, יש משהו לא ברור, נכנס, יש 5 דקות, עובר איזשהו משהו מטלטל ויוצא. זה התפיסה של מיצג, של אינסטליישן. פחות זמן, אין כל כך זמן להיכנס לעניינים, להרגיש את הסיפור, להכיר את הדמויות, להשתפר, לפתח סקיל. כל הדברים האלה, ככל ששיחקנו עם הסקיצה הראשונית יותר, פתאום היה ברור שזה קיים פה. ולכן בראש שלי, הקהל היעד השתנה, והרצון שלי לעשות דברים מסוימים בז'אנר הזה, התחדדו.
הסיבה שאני יושב על הנקודה הזאת המון, זה כי אני חושב שסך הכל, גיים דיזיינרס מהסוג שלכם, שמגיעים מקולנוע, מעיצוב סאונד, הם איזשהו דור יותר חדש של מעצבים, בגדול, בהכללה.
כן.
נכון? זאת אומרת שפעם, הייתה הרבה פחות זליגה לעשיית משחקים מהעולמות האלה, וככה אנחנו אני פשוט מעניין אותי לנסות לבודד איתך, אני לא יודע אם אנחנו נעשה את זה עכשיו בהרחבה, אבל מעניין לבודד, תראה, כל דבר שאתה אומר, אוקיי, נדרש פה סקיל, ולכן זה משחק. זה טיעון, זה הגדרה של משחק שאני שומע המון, ואז אני יכול להגיד לך, אוקיי, מה עם משחק שהוא מבוסס מזל נטו? הוא לא משחק, הוא כן משחק, ואתה יודע, אנחנו יכולים ממש להתחיל להתעקע עכשיו על כל אלמנט, אבל באמת, חציית קו הזאת היא נורא מעניינת, כי אנחנו, וגם התחושה שאנחנו הולכים לראות יותר ויותר מזה בשנים הקרובות, ואגב, לשני הכיוונים.
לא רק שאנחנו הולכים לראות, אנחנו כבר רואים. זאת אומרת, אני חושב שבגדול, בהכללה, ב-15 שנים האחרונות, כאילו יש יותר ויותר משחקים שהם בבירור מגיעים מרקעים יותר ארטיסטיים. זאת אומרת, אני שונא את הדיון, האם משחקים הם אמנות? כן, הם אמנות, שתמו את הפה. אבל יש הרבה יותר משחקים שאתה יכול להראות למישהו שישאל אותך את השאלה הזאת, ותגיד, תראה לו את ג'רני, ותגיד, הנה, אמנות, סתום את הפה.
זה, אתם עולים על נקודה מעניינת, וזה בעצם, מה זה המונח הזה משחק, ולמה הוא איתנו? זה כמו לשאול, האם סרט זה אמנות? אז אוקיי, יש לך...
האמת שהרבה יותר מעניין אותי לשאול בכנות, האם אמנות היא משחק?
אוקיי.
האם אמנות היא משחק? הפוך, כאילו.
כן, אתה יודע, כי אתה...
חייב להתחכם.
אני לא... כן, ראשית, אבל אני לא חושב שאתה להתחכם, אני חושב שאתה יודע, אתה בא, יש משהו פלייפול בכל אמנות שתיצוך, נכון? זאת אומרת, גם אם אתה עכשיו הולך ואתה רואה את, את הסרט הכי כבד, נכון? אתה רואה עכשיו את הסרט הונגרי של 9 שעות, כבד, נכון? אבל, נכון, זה יותר נחמד מלעבוד במשרד 9 שעות.
שאלה טובה, שאלה טובה. שוב, הנושא הזה של מה זה משחק ומה מגדיר משחק, הטריד אותי פעם הרבה יותר, הבנתי שזה לא כזה משנה. רואים היום בחוץ כל מיני דברים תחת הכותרת הזאת, חלקם הם לגמרי פשוט יצירת אומנות עם מדי פעם קליקים, שאין בה שום אלמנטים של קושי, ניקוד או כל דבר אחר. ובסקאלה השנייה יש לך משחקי קאז'ואל, שפשוט נועדו שתעביר את הזמן באיזשהו משהו כיפי שמעסיק אותך. אז איפה אנחנו על הספקטרום הזה, איפה אנחנו רוצים להיות? לא מעניין אותי כל כך. ואני חושב שזה גם...
ויש לי סיפור סתום את הפה.
לא, זה בעיקר בגלל שזה דיון סמנטי, אין לו... בסדר, אנשים יעשו מה שמרגיש להם טבעי. מכל מיני שיקולים, לפעמים זה שיקולים עסקיים, לפעמים זה שיקולים אמנותיים. אנחנו בחרנו בבליינד דרייב לעשות משחק שהוא כל הזמן חוויה מטלטלת מבחינת סאונד, אבל אחרי זה גם משהו כיפי וקליל, ולנסות לשלב את זה, לא כי זו הייתה איזשהו רצון אומנותי מסוים, אלא כי זה מה שבא לנו, בא לנו לעשות, זה מה שבא לנו טבעי.
אז התחלתם לעבוד על זה.
כן, זהו, אני רוצה להוריד לנו רגע מהפסים הסמנטיים פילוסופיים חזרה לתהליך שלכם. כמה זמן אתם עובדים על המשחק?
לא נעים להגיד. אני חושב שביחד, איזה 6 שנים, מאז שהתחלנו, כמובן, לא פול טיים, כן, זה הסייד פרוג'קט, אבל אני חושב שהסקיצה הראשונה עשיתי כמעט לפני 10 שנים. ממש. לקח כמה שנים עד שהראיתי לדורון, ואמרנו, טוב, בואו ננסה אולי לקחת את זה קצת למעלה, הוספנו. המשחק ממש, גם לא ידענו באף שלב איך זה הולך להיות בסוף. כאילו, ממש התגלגל הסיפור, הרעיון, השלבים, באופן מאוד מאוד אינטואיטיבי.
כן, אני חושב שזה משהו שהוא קצת כאילו, הוא נכון לפיתוח משחקים בכלל, זאת אומרת, אתה מתחיל עם איזשהו בסיס, וזה בונה את עצמו באיטרציות.
נכון.
זה נכון, אם כי, כמו שאנחנו עשינו את זה, לא נעשה את זה שוב בחיים.
אוקיי, מה זה היה?
שמעתי את המשפט הזה כבר כמה פעמים.
על כל מיני דברים.
מה הכוונה?
כי בסופו של דבר, אתה גדל, מתבגר, והיכולות שלך פשוט לזרום על איזשהו משהו שאתה לא יודע לאן הם יובילו, נהיה יותר מסובך. אבל גם מבחינת הפקת משחק נטו, יש, נכון שהמבנה הוא מבנה איטרטיבי, זאת אומרת, אתה עושה משהו, אתה בודק אותו, נותן לאנשים, קבל פידבק, ממשיך. אבל, אני חושב אחת הסיבות שעבדנו על זה הרבה זמן, זה שלא, כמו שגיאורי אמר, לא היה לנו איזשהו תוצאה סופית ברורה. ואני חושב שכל אחד מגיע לזה בנקודה אחרת, אבל המשחק כמו שהוא היה, אם הוא היה נעשה היום, היה הרבה יותר מפוקס סביב איזשהו תוצאה סופית ברורה. עכשיו, לא בטוח שזה היה לטובתנו.
זהו, באתי לשאול, מה זה היה עושה למוצר?
נכון. נכון, אבל זה שוב חוזר לדיון הזה של אומנות.
אבל באיזה שלב אמרתם, אוקיי, בוא נוציא את זה בסטים, בוא נוציא את זה בפלייסטור ובאפסטור.
גוגל.
גוגל, כן. לפני בערך 3 שנים, 3.5 האמת, בעצם הוצאנו גרסה ראשונה, שחיקה של המשחק, גרסה מאוד קצרה, מאוד סקיצה בעצם, כל הדיבוב שם היה דורון, כולל, יש שם כמה דמויות, יש את הכוכב, יש את הבד גאי, ויש את הסבתא, גם הסבתא היה דורון בעצם.
יציאה של 4 לפנות בוקר לפני...
ממש, כאילו, היה בעצם הגשה לגוגל, לתחרות של גוגל בלונדון, אמרנו, בוא נעשה את זה סתם, נראה, זה באמת לא היה עם שום שאיפות. ולשמחתנו, זה התקבל, מתוך 1,000 הגשות בערך של משחקים, הגענו לגמר של התחרות בלונדון, וקיבלנו תגובות מאוד מאוד טובות, זה עלה שם אפילו ל-10 הנבחרים, וקיבל המון 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 חשיפה.
כן.
בעצם אלינו גרסת בטא מוגבלת ל-1,000 אנשים, שיוכלו להוריד את זה בחנות, היו כמה מאות אלפי כניסות לדף באותו שבוע, משם זה דלף לסין גם, ששיחקו בזה מעל ל1,000,000 אנשים, ועדיין מורידים, עדיין הגרסה הזאת, שהיא גרסה של 20 דקות, עם המון פלייס הולדרס, ועדיין...
כן, משהו מאוד ראשוני.
עדיין היא מאוד פופולרית.
אז זה נתן לנו באמת תחושה של, אוקיי, יש פה משהו אולי מעבר ל...
יש קהל. יורי
ודורון משחקים באולפן ב-4 לפנות בוקר. אז באמת הגיע לשם. אני חושב שכאילו, טיפה קונטקסט דווקא לאירוע הזה, זה משהו שאני חושב שאפל אולי התחילו, אבל גם גוגל היו מאוד, מאוד חזקים בו, או רצו להיות חזקים בו, זה להציף את היצירה המגוונת שיש בפלטפורמות שלהם, ולכן אני חושב שגם לפני 3 שנים היה איזשהו שיא של הייפר קז'ואל, זה הדבר היחיד שמובייל זה טוב בשבילו.
רצו לשבור את הדימוי הזה,
אני חושב שעדיין רוצים, אבל אני חושב שהם כן הצליחו במידה מסוימת. אנחנו היינו, זה בעצם היה השנה הראשונה שהם עשו את התחרות הזאת. וזה אולי מסביר איך בכלל הגענו לגמר עם גרסה שלא עבדה בקטע של היה סאונד, אבל לא היה אימג' בכלל. עכשיו, זה משחק סאונד, נכון, אבל לא ידענו שעל הטלפונים שגוגל הולכים לבדוק, שזה היה טלפון חדש שהם בדיוק יצאו, הגרפיקה בכלל לא עבדה. עכשיו, לא היה תפריט, לא היה כלום, היה פשוט מסך שחור בלי כפתור סטארט. שאני לא יודע איך הם הצליחו, הם אמרו שסתם נגענו במסך הרבה, ובסוף התחלנו לשחק.
ככה זה שיטת גוגל. ככה הם פיתחו את ג'ימייל, נגעו במסך הרבה, וזה בסוף קרה.
יש להם, אתה יודע, אינסוף קופים על אינסוף מחשבים.
כן, יונים נראה לי, זה השיטה שלהם. בכל מקרה, הם אהבו את המשחק ככה, וקיבלו אותנו ל-20 פינליסטים מתוך 1,000, ככה, עם דבר כזה, שזה באמת... לא שגרתי בכל קנה מידה, וזה נתן לנו בעצם את הפוש, להגיד, אוקיי.
יש עניין.
כן, יש עניין.
ומשם מה, אתם מעלים הילוך על הפיתוח?
הילוך בפקק, נקרא איזה ככה. אז קודם אתה אומר, יש, אפשר לנסוע חופשי? לא,
לא, יש חיים.
כן.
ומה אתם עוסקים בינתיים? בעצם.
אותם דברים, אני מעצב סאונד משחקים ואנימציה.
כן.
אני מעצב פתח UX ואינטראקטיב, הרבה בעולמות של VR ו-AR בשנים האחרונות. לא רק משחקים, כל מיני דברים. יש לנו רקע, כל מיני אפליקציות ודברים שפיתחנו, הכרנו את המדיום דווקא ממקום אחר, לא ממקום של משחקים. אז יכולנו להביא את הסקילסט שלנו לדבר הזה.
אז עוד 3.5 שנים של עבודה על בליינד דייב, ובאיזה קצב באמת?
זה, תראה, בעיקרון כל פעם אמרנו, או, החל מהגרסה הראשונה של 20 דקות, אמרנו, או, יש משחק, בוא נוציא אותו. לא, רגע. אנחנו צריכים ככה, צריכים ככה, צריכים ככה, וזה כאילו הקונפליקט בין יוצר שרוצה לעשות את הדבר הכי טוב אולי סטודיו שצריך לעמוד על איזשהו לוז, אז לא היינו קיימים אותו סטודיו, פשוט אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים את זה. אז אומנם הקלטתי את כל הקולות בהתחלה, אבל הרגשנו שאנחנו רוצים אולי להביא שחקנים, הרגשנו שהתסריט היה משהו שחרטטנו, אנחנו צריכים לכתוב אותו כמו שצריך. הדברים האלה לוקחים זמן, כשזה בערבים בסופי שבוע, ומדי פעם נתנו איזשהו ספרינט של כמה שבועות להעמיד איזושהי גרסה, לצאת לסבב פסטיבלים. זה הולך לאט, זה הולך לאט, וזה מפה לשם.
אוקיי, וכשמגיע הרגע שאתם אומרים, יאללה, אנחנו מתכנסים לקראת השקה, אז כאילו... בגדול, כן, עכשיו כמובן, עולם המשחקים הוא נורא מגוון ואפשר ללכת בהמון דרכים, אבל בגדול יש את המפתח ויש פאבלישר, נכון? לרוב כאילו הולכים עם איזשהו מפיץ, אתם מפצתם את עצמכם. מה, תספרו קצת מה קרה שם.
יורי, תן קצת, behind the scenes על הביזדב.
היה תקופה שחיפשנו באמת להצטוות לפאבלישר. האמת שזה לא צלח, כי הרבה פאבלישרים מאוד מפחדים, פחדו לקחת את הסיכון הזה, הרבה מאוד התלהבו, שגם פאבלישרים גדולים חזרו אלינו וחשבו וזה, אבל בסופו של דבר הם פחדו לקחת את הסיכון.
מהרתיע אותם.
איך לשווק את זה?
כן.
זה השורה התחתונה, זה גם הסיבה שרצינו פאבלישר. פשוט זה קשה לשווק משהו שהוא כזה גבול קונספטואלי אומנותי לא ברור. המנגנוני שיווק במשחקים הם עוד מכונסים על ז'אנרים, אנחנו לא נופלים תחת אף ז'אנר.
מצד אחד, הפרס, כאילו העיתונות, כן חיבקה ומחבקת אותנו מאוד חזק, כי מאוד קל לכתוב על זה, מאוד קל, כמו שאתה אמרת, השם כבר מסביר מה המשחק, יש הרבה על מה לכתוב.
הקונספט הוא ייחודי.
נכון, אז מהבחינה הזאת, כן, אנחנו גם עכשיו מקבלים הרבה מאוד חשיפה תקשורתית, אבל מצד שני, שחקנים מאוד מאוד מפחדים לשחק במשהו שהם לא מכירים, זאת אומרת, וזה לדעתי החשש הכי גדול של פאבלישרס.
כן.
כאילו, בסופו של דבר, היו כמה שיחות וזה, בסוף החלטנו לקחת את ההחלטה לעשות את זה בעצמנו, וזה בסדר, זה פשוט, לא ידענו כמה עבודה יהיה מסביב, ויש המון, ותמיד אתה מרגיש שאתה יכול לעשות יותר, זאת אומרת, כן. אין לזה גבול, זאת אומרת, שאתה אומר, אוקיי, עשיתי את כל מה שאני צריך, אבל אנחנו כן מרגישים שעשינו את זה בסדר. כאילו, פנינו לעיתונות, הוצאנו, סידרנו את כל הפלטפורמות, דיברנו עם מי שצריך, קהילה מאוד תומכת בארץ ובכלל בעולם, שזה מדהים.
כן, עבדנו עם סוכנות של PR למשחקים. באנגליה יש קומץ של סוכנות כאלה, יש יותר ויותר שפונים לסטודיואים קטנים, לאינדי, שזה אומר לפנות לכתבים שמתעניינים בזה, לפנות לסטרימרים ביוטיוב. אלה דברים שאולי לפני 10 שנים היה אפשר לייצר משחק, לשגר אותו לחלל החופשי, ולמצוא את הנישה שלך. היום יש ריבוי כזה של משחקים.
מאות משחקים ביום לסטים?
אני לא יודע מספרים, אבל זה בטח משהו באזור הזה. סטים, בטח, באפסטור, בטח.
כן, באפסטור מוצף.
כל דבר קטן שם משפיע על הנראות, כל דבר. ושוב, כיוצר אתה רוצה להגיע לקהל שלך, כסטודיו אתה רוצה למכור את המשחק כדי לממן את המשך הפעילות ומשחקים עתידיים. אז כן, זה מסובך לעשות את זה בצורה עצמאית, אבל הנה אנחנו, we did it.
מה בעצם הפלייטיים של המשחק הזה, כמה זמן הוא נמשך? תוך כמה זמן אפשר לנהוג אותו?
הממוצע זה בין 2-3, שאנשים מסיימים את הסטורי מוד, בעצם כרגע המוד היחיד, אבל זה תלוי באיזה רמת קושי אתה משחק, וכמה טוב אתה, שזה משהו אגב שזה מעניין, שהמכניקה של לשחק עם האוזניים, זה מאוד לא צפוי איך אם אנשים יהיו טובים או לא טובים, זאת אומרת יש מגוון מאוד מאוד רחב של, יש אנשים שהמשחק ייקח להם 5 שעות לסיים, ויהיה להם מאוד מאוד קשה. אפילו גיימרים מיומנים, זאת אומרת,
זה לא על המיומנויות שהם מגילים להפעיל.
ממש, ממש, זה מעניין, וגם מאתגר בתור, אתה יודע...
אתם טובים במשחק של עצמכם, אגב?
אני לא.
אני בסדר, אני טוב, ראיתי שכבר עקפו אותי בסטאטס, ב-achievements, ב-leaderboards, בפלטפורמות, ראיתי שכבר יש...
אתה לא טוב.
לא, לא, לא.
אמא שלו מאוד טובה.
זה נכון, זה נכון. היא כזה, מה עושים פה? או, הנה, עברת שלב 5 כבר, ועוד לא איזה. לומד זאת אח שלי, הוא גיימר מנוסה הארדקור, והוא בקושי מצליח לעבור שלב 1. זה באמת עניין.
זה מאוד מעניין.
כן.
זה כאילו... יש, עשינו כמה דרגות קושי כמובן, ועדיין יש פריסה מאוד מאוד רחבה של אנשים שאומרים, סיימתי את זה בקלות, הבנתי כאילו, ויש כאלה של, רגע, מה זה? לא, זה היה מהר, לא.
עכשיו, הצד של הסיפור בכל העניין הזה, התחיל מתור, אוקיי, אנחנו צריכים לתת הוראות איכשהו לשחקנים, להסביר טיפה את הסיטואציה, אבל התגובות היו מעולות לעלילה, לא פחות מהמשחקיות. והחלטנו לפתח את זה גם מהשיקולים האלה, וזה אולי כאילו צד שאותי, לא אגיד יותר מושך, אבל הוא מושך לא פחות מהצד המשחקי עצמו. בעצם הסוג של משחק פודקאסט עלילתי כזה שאתה יכול לשמוע, אבל לא להיות דבוק למסך, זה נושא מרתק. מה גם ששחקנים שבנו עשו פשוט עבודה מדהימה, צחי כהן, תורה, השחקן הראשי, נתן שואו, הביא את כל הדמות שלו, את כל הדמות לדבר הזה, והסבתא, היא גני תמיר, הקול של במבה, של תינוק במבה וקופיקו, עשתה שם פשוט...
משחק באנגלית, מאיפה הייתה? למה החלטתם לעבוד עם מדובבים ישראלים?
עניין של נוחות בעיקר, כדי שיוכלו להגיע אלינו, להקליט, אתה יודע, במשחק, זה לא שאתה עושה סשן אחד ויש לך הכל, וזה איטרציות ודברים, ושינינו רגע משהו פה במשחקיות, צריך להתקן את הסיפור, בעיקר בגלל זה. אבל בחרנו כאלה שיש להם... מבטא בסדר, גם יש לזה טוויסט, נגיד הסבתא, גם במשחק היא סבתא יהודייה כזאת, ויש לה מבטא כבד, ואפילו הלכנו על זה בכוונה, וזה הקטע שלה קצת.
כן, שגני הייתה עושה ממש סטנדאפ בתור סבתא וסבא, וכל מיני טיפוסים אשכנזיים וזה.
אנשים מאוד אוהבים את הדמות שלה.
כן, היא עובדת טוב. תגידו, מעבר לזה שיש שחקנים יותר טובים ממך, גיאורי, מה עוד למדתם בשבוע שהמשחק באוויר? כי כאילו, אתם יושבים על משחק, אוקיי, היה את הבטא בגוגל וכל זה, אבל פתאום, הנה, זה בחוץ, וזה באינטראקציה עם שחקנים.
שאלה מעניינת, תראה, כבר כמה זמן אנשים משחקים בזה, גם מעבר לגרסה הפרוצה, עשינו הרבה פליי טסט עם שחקנים, כן. וגם הרבה שחקנים עיוורים, אגב, שזה מה שאפשר גם לדבר עליו אחר כך קצת, כך שקיבלנו כבר תגובות על איך המשחק, מה עובד, מה לא עובד, מה קשה, אתה יודע, ניסינו לתקן את כל הדברים האלה עד שאני, מבחינת על המשחק, מה למד, האמת ש... פתאום לראות, הסתכלתי קצת בשבוע האחרון, כל מיני אנשים שעושים סטרים של המשחק,
ביוטיוב וכאלה.
ביוטיוב.
כן.
והפתיע אותי לטובה שפשוט הרבה דברים עובדים, כאילו הרבה דברים שהתכוונו אליהם, שלא היית בטוח אם זה יעבור ואם זה, כן. ופתאום אתה קולט שאנשים צוחקים במקומות הנוכנים, אנשים כאילו מגיבים לזה מאוד מאוד חזק. זה
כן.
יש משהו בחוויה שאתה לוקח את הוויז'ואל, שעושה את הדבר הרבה יותר ריאליסטי כן, באיזשהו כן. מקום. זאת,
אני שיחקתי וכל פעם שהתנגשתי עם הרכב, כאילו קפצתי קצת בכיסא, כן, זה מבהיל.
זה משהו ש...
וכאילו התרגלתי שזורקים עליי רימונים בכל מיני שוטרים וכאלה, בסדר.
כן, אבל זה בא עם אנימציה שהיא לא באמת ריאליסטית, כן. וכזה, אני ראיתי מישהו שדיבר בטוויטר, שכתב, היה לו איזה דיון לגבי איזה פרק במשחק, שהוא השווה אותו ל-GTA, והוא אמר, באיזשהו מקום, זה הרבה הרבה יותר ריאליסטי מ-GTA, כי אתה לא יכול לראות, ואתה שומע את הקולות האלה, וזה קולות ריאליסטיים.
כן, התמונה שאתה משלים בראש, היא תהיה יותר מוססת על המסיון שלך. כן.
כן, וזה משהו חזק, כאילו זה... אז היה מאוד נחמד לראות שבאמת דברים עובדים, ואתה יודע, ואנשים... משחקים ו...
תחושה טובה שהאינטואיציות שלך עוברות.
כן, זה לא תמיד קורה, כאילו, שאתה עושה משהו, ואתה יודע, לפעמים כזה ניסית משהו, ואנשים לא עובדים, אבל איכשהו, אנשים totally get it, כאילו, הסיפור, אתה יודע, אני לא יודע איפה הגעת במשחק, אבל הוא מופרך, כאילו,
כן.
סיפור מאוד הוא,
לא צריך להתרחק הרבה בשביל,
בשביל לקלוט שהוא יהיה, כן, נכון, אבל זה נהיה עוד יותר ועוד יותר, לאורך שהמשחק מתפתח, כי כמובן לא היינו יכולים להישאר בגבול הריאליסטי, כאילו, עם ה... ולא, זה לא היה ברור איך אנשים יקבלו את זה, ואתה קולט שם, אתה יודע, זה סבבה, זה קול.
ותגידו, מה אתם חושבים הלאה?
לנוח.
אין זה משחק הבא שאתם רוצים לעשות?
תמיד יש,
תמיד יש רשימה לא קצרה, אבל...
הם יהיו בתחומי הסאונד גם, עם דגש על הסאונד, או חינם חוזות אחרים?
סאונד, אני חושב, תמיד יהיה חלק מרכזי. אם זה יהיה עוד משחק סאונד, לא יכול להתחייב על זה.
כן.
אבל סאונד ומוזיקה, זה ב...
DNA.
זה ב-DNA, וזה בטוח הולך להיות משהו. גם אנימציה, אגב, ובכלל, המדיום הוויזואלי הוא משהו שאנחנו מחפשים את האדג' ואת הטוויסט בו, אז...
התפריט מאוד יפה.
תודה.
שירה נתן.
שירה נתן עשתה עבודה מדהימה שם, של עיצוב, פשוט העמידה את כל ה... אגב, התפריט, היה לנו חשוב, כן, שהוא ישדר עלילה, ישדר איזשהו... עולם שאתה נכנס אליו, עם המעט ויז'ואל שיש.
כן, אני חושב שהוא מאוד אפקטיבי בזה, זה מאוד מהר זורק אותך לאיזה אווירה של מותחן טראש בערוץ 4 באמצע ה-90s.
בדיוק. זה בדיוק לאן שחיוונו.
אז שירה קלעה בול לווייב הזה. ושוב, אנחנו, ניקח שנייה, נתאפס, אנחנו, האירוע הזה של השקת משחק נתפס כגם, אני חושב ש... הייתה לנו איזושהי ציפייה כזאת לפחות, של פשוט זהו, עכשיו זה יצא, אנחנו נשב אחורה, ננוח על זה רדפנה.
נסתכל על המספרים.
נהנה מכל... לא, זה עבודה. זה לענות למיילים, ספורט וכו' וכו', ואני חושב שזה חלק מהבגרות שדיברתי עליה מקודם, של אתה, אוקיי, רצית לעשות משחק, עשית, עכשיו אתה כבר סטודיו, עכשיו יש לך גם אחריות, ומשחקים עתידיים וכל מיני דברים כאלה ייכנסו לתוך ה... לתוך האופרציה הזאת. אז זה יהיה מעניין.
טוב, תקשיבו, אני מרגיש שיש לנו עוד 40 נושאים לגעת בהם, אבל אנחנו כבר מעריכים. אז לפני שנסיים, אני ועמית בסוף כל פרק מדברים על מה שיחקנו השבוע. אז אני שיחקתי משחק, אני לא בטוח חוותים את זה, בלין דריב נראה לי.
עד איפה הגעת?
סתם. הגעתי ל... לזבוב, אני חושב, או משהו אחרי זה. לא המון, כי כל פעם שהתרסקתי, זה באמת כאילו, זה היה לי קצת too much. כאילו, כל פעם להיפסל, אני כזה, שנייה, אני צריך לסגור את המשחק הזה, לחזור עליו אחר כך.
אני אגב אספר שאני לא התקמתי במשחק כמעט בכלל, כי מה גיליתי על השלב הראשון? שהאוזניות שלי לא טובות. לא, באמת, גיליתי שהאוזניות שאני עובד איתן שהן... אוזן אחת לא עובדת טוב.
היה מישהו שכתב לנו בטוויטר שבזכות המשחק שלנו גילה שחמש שנים הוא מרגיב את האוזניות הפוך.
ראיתי גם אחד בסטרים, אותו דבר.
גדול.
לא, אז אצלי פשוט בעיה בכבל, אני יכול להחליף אוזניות.
זה גם בזכותנו.
יפה, אבל מה אתה מספיק?
אני משחק משחק ממש מגניב בשם Fights in Tight Spaces, קרבות בחללים צרים.
ראיתי את זה, זה הכל נראה כמו הפתיח של מדמן, נכון?
כן, זה נראה כמו הפתיח של מדמן, או קצת כמו טיפה סין סיטי. איך אני אתאר את זה בלי לתת רפרנסים למלא משחקים שהוא שואב מהם? זה משחק מכות בתורות, הכל בחללים מאוד צפופים, וכל המכות שלך שאתה משחק הן בעצם קלפים, שאתה צובר לאורך המשחק, אחרי כל קרב אתה מקבל עוד קלפים, וכל חלק מהמכות האלה כוללות גם תנועה, זה הרבה כזה תמרון, מישהו בא לצאת לך אגרוף, אתה... זז משמאלו, דוחף את החבר שלו מולו, ואז הוא נותן את האגרוף לחבר, ואתה דוחף אותו מחוץ למרפסת.
וואי, זה נשמע נורא כיף.
זה כל כך כיף.
זה מה, זה בסוויץ'?
בפי-סי.
נשמע ממש כיף. זה היה גם עכשיו, לפני איזה שנה, יצא משחק של ג'ון וויק, שגם בתורות.
כן, אז גם ראיתי, התייחסו לזה, מזכיר קצת ג'ון וויק, מזכיר Into the Breach, מי ששיחק. סופר כיף.
שמע, כיף.
מה איתך?
תשמע, יש לי תשובה מדהימה לתת לך, שכבר דיברתי איתך על זה השבוע, אבל מה שקרה זה ששבוע שעבר בעצם, בגלל שסיימו את העסקה של מייקרוסופט ובטסדה, שחבר היא רשמית, אז הם הוציאו מלא משחקים של בטסדה לגיים פאס.
כן.
אז התיישבתי מול האקסבוקס סיריז אקס, והתקנתי את דום 2.
משחק ממתי זה?
מ-94. ואמרתי, טוב, כאילו לא שיחקתי בזה מאז שזה יצא. זה משחק הילדות שלי. אמרתי, יאללה, שלב שניים ננסה, נראה איך זה רץ היום. סיימתי אותו. סיימתי אותו ביום וחצי, לא יכולתי להניח אותו. הוא מאסטר קלאס, שכל דבר שאני גם עשיתי בו, אני לא יכולתי שלא לתהות. זה בשלה, הוא נעשה בתקופה כך חלוצית של גיים דיזיין, שהכל היה מאוד, לא יודע אם כבר
בטח של הז'אנר הזה,
אבל בטח של הז'אנר הזה,
שוטר,
אני לא יודע אם זה התפלקות של גאונות, או כמה מזה היה אינטנשיונל לגמרי. כי יש שם כמה דברים שעד היום אני חושב שמשחקים לא פיצחו טוב,
זה קצת כמו אלבומים ראשונים של להקות.
זה משחק יריות שעד השלב האחרון אתה צריך בו באמת את כל הרובים שלך. גם את הכי חלשים. עכשיו יש שם מלא משחקים שאתה, ברגע שאתה מקבל את הרובה הטוב, אתה רק איתו.
כן.
אז לא ככה, וגם השימוש שלו באותם חללים הוא מדהים, וכל השלבים שלו הם מאוד זכירים. עכשיו, ברור שזה גם משחק שחרשתי בילדות הזו, הוא חקוק אצלי, אבל היו לי עוד משחקים, ופה אני זכרתי את הסביבה. זאת אומרת, זכרתי לאן ללכת בחלק מהשלבים.
יפה.
והיה נורא מספק. פשוט נורא נורא כיף.
נוף ילדותך.
ממש, זה היה כמו לבקר ב...
בחולות של רחובות.
ממש.
מה איתכם?
אנחנו עבדנו על משחק.
חצי שנה לא שיחקתי משחק אחר. לפני זה, מה, סיונרה בליינד ארץ, כן. בסוויץ'.
אבל אז מה, אז בואו נעשה את זה אחרת. מה אתה מתכנן? המשחק הראשון שאתה מפנטז לשחק.
וואו, יש לי כל מיני ב... האמת שאני משחק כל הזמן פיקוניקו עם הבת שלי, נראה לי שגם
גם
אתה.
אני.
אתם מכירים את פיקוניקו?
שיחקתי בזה ממש טיפה.
שתי דבויות הפגות
שעשות שטויות. אבל אולי עם הבת שלי זה יהיה נחמד.
זה משחק אדיר, הבן שלי חולה על זה. האמת שגם, האמת שכן שיחקתי לאחרונה, מריו קארט לייב, עם ה...
ה-AR הזה?
כן.
יו, זה נראה כל כך כיף.
זה מדהים, זה כיף. משחקים בבית, אז...
ממש מרוץ מכוניות על שלט.
כן, האמת שזה... נינטנדו פשוט עושים דברים כמו שצריך, זה כיף.
כן, אני רואה הרבה את פוקמון שילד, שהבת שמשחקת, אז כל פעם שייחס... כשאני נכנס, אני אמור להיכנס להגיד לה להפסיק לשחק בסוויץ'. אני בעצם מתקרב, תראי לי מה, איזה רגע תפס. וגם, זה פשוט, אין, כל פרט שם הוא פשוט מדויק, זה תענוג.
כן, הייתי מצטרף לכם להשתפכות על נינטנדו, אבל זה כבר יהיה מביך אחרי כל ההשתפכויות שלי על נינטנדו.
אוקיי.
טוב, אז גיאורי ודורון, תודה רבה שהצטרפתם אלינו.
תודה לכם, היה כיף.
תודה לאופיר גל מאולפן סוף הסאונד שהקליט אותנו, תודה לרועי ברגמן, עורך הדיגיטל של כלכליסט, ותודה לכם שהזמתם. נתראה בשבוע הבא.